ברוכים הבאים לפרק 75 של הפודקאסט, המרוץ לאדירה, איתכם שוהם לוי, וימית אפריאת, יועצת משכנתאות וממייסדות התאחדות יועצי משכנתאות.
אהלן שוהם.
אהלן, מה נשמע?
בסדר גמור, מה קורה?
מצוין, היום יש לנו אורח סופר סופר מעניין. שי אבו הוא המנהל תחום הפיננסי בקפטן קרדיט. הוא יור איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה. בוקר טוב שי.
בוקר טוב.
ומלווה אנשים בתהליכי הבראה לכלכלת משפחה, אחד האנשים שיודעים לראות את התמונה ולהציל משקי בית ולהציל נפשות ועוזר ללא לאות ולפעמים, מה זה לפעמים? המון פעמים ללא תמורה ומציל אנשים.
בסוף מה שחשוב שאנחנו רוצים לעשות טוב ולהביא כמה שיותר
אדם
ערך
מדהים.
משמעותי.
מאוד מאוד מעריכה אותך שי.
לטובת הכלל, תודה רבה. ואני מאוד שמח שהזמנתם אותי כי באמת להעניק כמה שיותר ידע וערך לטובת הכלל. כי אנחנו הולכים היום לדבר על דירוג אשראי, ולצערי הרב הרבה אנשים לא יודעים מה זה, ולא רק שלא יודעים, אפילו לפעמים עושים טעויות שעולות להם ממש אפילו ביוקר, ואנחנו נדבר על הדירוג, אנחנו נדבר על מתי נכון להגיש בקשת אשראי, בסיטואציות בדירוגים מסוימים, נדבר מה לא לעשות, ואני מקווה שאני אתן כמה שיותר...
פרק, באמת, פרק חובה. חובה לכל...
אני כן, חושב שבשנים האחרונות...
מעל גיל 18 חובה.
חובה. בהחלט חובה.
תחשבו שהיום אנשים לא מודעים לנושא הזה שאנחנו הולכים לדבר עליו, עושים את הטעויות, ניגשים לבנק, מבקשים איזושהי הלוואה, ומתפלים למה אחד אולי סירבו להם, או שתיים למה דחפו להם ריבית מאוד מאוד גבוהה, ולא יודעים איך הם היו יכולים, איזה פעולות היו יכולים לעשות בכדי לבוא אחרת, לגשת לזה אחרת, וזה בדיוק הדברים שאנחנו הולכים לדבר עליהם.
נכון. אז קודם כל בואו נספר קצת רקע ככה כללי, מה זה בכלל. בשנת 2019 נכנס חוק מאגר נתוני אשראי, היה רצון שהוא יקודם קודם, אבל כמו שאנחנו יודעים, הרבה דברים לוקחים זמן, ונכנס למעשה באפריל 19, למעשה נכנס חוק מאגר נתוני אשראי. ואז ישנם כמה לשכות אשראי במדינת ישראל, היום נשארו שניים, יש את דניאל ברצריט ו-BDI, שהם למעשה מקבלות את כל מאגרי המידע מבנק ישראל. ועל בסיס זה הם קבעו מודל שמערכות פיננסיות משתמשות בהם. כלומר, אם אני עכשיו רוצה לקבל איזושהי הלוואה מסוימת, אותו מערכת פיננסית מוציאה עליי דוח. ועל בסיס זה היא מחליטה אם לתת לי אשראי או לא לתת לי אשראי. עכשיו, פעם כדי לקבל אשראי כזה או אחר, נדרשנו להביא כל כך הרבה מסמכים, תדפיסים וכו'. היום, בפעולה מאוד מאוד פשוטה, יכולים לדעת עליי רגע מה הדירוג שלי, ועל בסיס זה יכולים לדעת אם לאשר לי או לא. הדבר הזה כמובן הקל מאוד על לא מעט הבריאות, על לא מעט אנשים, באופן כללי, אבל יצר איזשהו, באמת, בשביל זה אנחנו כאן, כדי באמת להנגיש את המידע, שיהיה כמה שיותר טוב לאנשים, שאנשים יבינו קודם כל במה מדובר. אז באמת הדבר הזה צמצם הרבה פערים שהיו במערכות פיננסיות יותר מובילות, לטובת כאלה שהיה להם פחות מידע על לקוחות, זה מאוד עזר, ומצד שני, הלקוחות עצמם פתאום צריכים לגלות אחריות על כל משמעות של, מה זה המשמעות של הדירוג, איפה זה פוגש אותם, ובמה זה בא לידי ביטוי. וצריך להבין שמי הם אותם מאגרי מידע. מאגרי המידע למעשה זה לא רק, זה בנקים, זה חברות אשראי, זה הוצאה לפועל, זה עוד הרבה גופים שלמעשה נותנים אשראי מעל גובה מסוים, שכולם למעשה מדווחים לאותו מאגר. ובתוך אותו מאגר אנחנו יודעים את הנתונים על אותו אדם. אני אגיד משהו אחד, אנחנו הולכים היום לדבר על דירוג האשראי, דירוג האשראי במהות שלו הוא מבטא את מניעת כשל אשראי. זאת אומרת, הדירוג מבסס את מניעת הכשל האשראי, שלצידו כמובן איך אתה מתנהל פיננסית, ההתנהלות הפיננסית שלך, אבל חשוב גם לומר בהגינות רבה, שדירוג האשראי הוא לא תמיד חזות הכל. ואחד הדברים המהותיים שאנשים רצים לפעמים לקחת אשראי כזה או אחר, זה תמיד צריך לדעת איך לספר את הסיפור בצורה הנכונה. עכשיו רק בוא ניגע רגע בכמה נקודות כלליות, שאיך בכלל אם אדם עכשיו רוצה לדעת מה דירוג האשראי שלו. אז קודם כל, כל אדם במדינת ישראל רשאי להוציא דוח פעם בשנה, דוח ריכוז נתונים מאתר בנק ישראל. בדוח הזה מופיע את כל השלוש שנים האחרונות שלו, איך הוא התנהל פיננסית ברמה של הוראות קבע, אם חזרו לו, צ'קים שחזרו לו, הלוואות שיש לו, אפילו בקשות אשראי שביקשו עבורו. גם על זה אנחנו נתייחס.
כל מפורט שם כל מאוד, מפורט אפילו שם... ברמת המשכנתא שלך, שווי הנכס שלקחת, השמאות ממש מוזנת שם.
השמאות האחרונה.
כן, לא, ממש לא, מאוד לא, מפורט.
מאוד מאוד מפורט, שזה, תאמר לעצמך רגע, בפעם הראשונה שאני ככה נחשפתי לזה, אמרתי, וואי, מה זה? כבר מתחילים לדעת עליי כמעט כל כך הרבה דברים. אז באמת זה...
וגם אם החזרתי הלוואות לפני הזמן, יודעים.
נכון, הכל מצוין, במהלך השלוש שנים, זאת אומרת, סביב השלוש שנים. עכשיו, ברגע שהדירוג האשראי למעשה, אדם רוצה אבל לדעת בכל אופן מה הדירוג שלו, אז היום הוא יכול להוציא דוח באמצעות אותם לשקות אשראי, ויש גם אפליקציה שנקרא...
רגע, בדוח נתוני אשראי אין דירוג.
אין דירוג. בדוח הנתונים רשום את האופן ההתנהלות הכללית
שלו. מה יש לך, לאן
קנית? את זה אפשר להוציא חינם מבנק ישראל.
מבנק ישראל. עכשיו, לדעת את הדירוג עצמו, איך מערכת פיננסית באמת יכולה, מה הציון שהיא רואה אותך, את זה אפשר לעשות על ידי בקשת הוצאת דוח מאחת הלשקות, אבל אפשר להוריד את אפליקציית קפטן קרדיט, שמראה לך איך הדירוג שלך, מהו הדירוג שלך. עכשיו,
רגע, והאם זה עשוי להיות שונה בין בנק לבנק?
לא, אין פה עניין של הבדלים בין בנק לבנק, בסוף יש מדיניות פיננסית שכל בנק כמובן קובע, אבל יש בנקים מסוימים שיכולים נגיד להוציא דוח דווקא מהלשכה הזאת, ויש בנקים מסוימים שהוציאו מהלשכה הזאת, זה חשוב לומר, אבל יש בנקים שמוציאים גם וגם, והיום אפילו יש בנקים שאומרים, אני מוציא רגע את שניהם, אני רוצה רגע לקבל, כן. כי יש סיטואציות שאולי רגע, הוא פספס פה או פספס שם, ולכן חשוב להם לדעת תמונה כוללת.
כן, אבל שם יש הבדל בין הדירוג שלך בתוך, נגיד אתה לקוח לאומי, יהיה לך דירוג כלשהו כלקוח הבנק, שלא בהכרח קשור לדירוג שאתה תראה בקפטן קרדיט, אין קשר בין הדברים.
אוקיי, עכשיו חשוב, ימית גם נוגעת בעוד נקודה מאוד חשובה. מעבר לדירוג האשראי הכללי, לכל מערכת פיננסית, יש לה איזושהי מערכת שלה, משל עצמה, שהיא מבטאת את הדירוג של עצמה. נניח, לשם הדוגמה, נניח שלפני המון המון שנים, היה לך, למישהו מכם היה איזושהי בעיה עם בנק מסוים. האם ימחק הדבר הזה? סביר נניח שלא. למשל, ישנם אנשים...
כי זה בתוך המערכות של אותו בנק.
כי בתוך המערכות של אותו בנק. נניח שמשל, היה לי איזשהו חוב מסוים, והגעתי לסיטואציה שהיה לי בעיות בחוב הזה, זה הגיע לאיזשהו הסדר תשלומים, או שאפילו זה הגיע למחיקה. האם זה אומר שמחר המערכות הפיננסיות האלה יוותרו לי, ימחלו לי? לא. כל שלוש שנים למעשה, הנתונים למעשה כביכול מתחדשים, כל שלוש שנים, זאת אומרת, הנתונים הכלליים, כל שלוש שנים מתחדשים.
ואז הם חוזרים להתקן אותם.
כן, אבל אני אגיד מה בדיוק, מה זה משמעות השלוש שנים, כי זה חשוב רגע להסביר לקהל הרחב. ישנם לא מעט דברים מהותיים שמאוד מאוד משפיעים על דירוג האשראי. נקרא לזה סימנים מובהקים. אותם סימנים מובהקים, הם מדברים למשל, אם אדם יש לו תיק בהוצאה לפועל, אם אדם הוא היה, או עכשיו נמצא בכינוס נכסים, או בפשיטת רגל לצורך העניין, השם היותר מוכר. או למשל, אם יש לו צ'קים שחזרו, או הוראות קבע שחזרו.
רגע, עד 10 צ'קים מותר או שזה לא נכון?
לא, 10 צ'קים זה מוגבל. 5 צ'קים זה נקודה מאוד בעייתית. גם צ'ק שחזר זה נקודה שהיא בעייתית מבחינת רמה הדירוג.
רגע, וזה צ'ק אחד שחזר, זה מפיל את הדירוג?
זה מוריד, אבל השאלה זה טווח הזמן. זאת אומרת, מתי זה קרה, ו... היום גם החוק אומר שגם אם קורה שצ'ק חוזר, בן אדם יכול לתקן, שולחים לו הודעה, יש באפשרותך לתקן, ואז זה לא מדווח. אנשים צריכים לדעת, חלק מהעניין של בכלל הדירוג זה לדעת לפעול מיידי, לא להשאיר את זה באוויר בצורה מסוימת.
ורגע,
רק נסיים את ברשותך. יש את העניין של צ'קים, ויש את העניין של הוראות הקבע, ויש גם את העניין של עובדה שאם אני ערב למשהו, צריך, יש משמעות לדעת שאני, כל זמן שאני משלם זה בסדר, אבל אם יש פתאום בעיה, זה כמובן משליך עליי. והדברים, עכשיו, יש עוד דבר אחד מאוד מהותי. ואנחנו נגיע אליו בהמשך. וזה אומר שאם אני לקחתי למשל הלוואה מסוימת, יש חשיבות לאיך מגדירים לי, ולא עמדתי בתשלום, יש חשיבות לאיך מוגדרת אחרי זה ההלוואה הזאת. אם זה נקרא התארגנות חוב מחדש, יש פגיעה מאוד משמעותית בדירוג, או מחילת חוב. ולכן, אחד הדברים שמאוד חשוב לי שמי ששומע אותנו שידע, יש גם משמעות לאיך ההלוואה שלך נקראת, אם היא הלוואת לימודים, אם היא הלוואה לרכב או משהו כזה. יש לזה משמעות. אני תמיד אומר, אנשים, לפני שאתם רוצים רגע לקחת הלוואה, תעצרו, תראו אם היא רעילה או יעילה. כי בסופו של דבר גם לזה, אבל הרבה אפילו כמקידים בנק לא יודעים איך לסמן את ההלוואה, ושימו לב לדעת את הסימון הזה של ההלוואה, כי הוא מאוד קריטי ומאוד משמעותי.
רגע, ואם אנשים לוקחים מחברות ביטוח ונקנה את פוליסת חיסכון וקרנות השתלמות?
אנחנו רואים את זה.
לא, ברור שרואים, אבל זה לא צבוע.
זה צבוע במובן הזה שאנחנו יודעים שיש קיים כסף פה בטוחה. גם הלוואה נניח שאדם לקח של ערבות מדינה או דברים כאלה, רשום לנו ומצוין לנו שיש פה איזשהו משהו שהוא צבוע בנקודה טובה. עכשיו, בואו ניתן רגע דוגמה. לקחת פה עוד צעד אחד קדימה. נגיד שיש לי עכשיו 1,000,000 שקל חובות, והם פזורים מ-10 גורמי אשראי שונים, ומנגד, נגיד שלימית, לשם הדוגמה, יש לה משכנתה בשווי הזה. למי הדירוג יהיה יותר גבוה? לזה שיש את המשכנתה. ומה הסיבה? ככל שאתה פחות מפוזר מבחינת סיכונים, אז כמובן זה משליך על הדירוג שלך. עוד פרמטר שמאוד מאוד חשוב שאנשים יהיו מודעים לו, זה לפני כמה זמן לקחת הלוואה. יש אנשים שכל כמה זמן לוקחים הלוואה. התדירות הזאת מאוד פוגעת למעשה בדירוג.
שאומרים שהוא צרכן אשראי אובססיבי.
גם, רואים פה איזשהו משהו שכנראה מבסס, שהמודל מראה שכביכול משהו בהתנהלות שלך היא לא נכונה. עוד נקודה חשובה זה לדעת כמה אתה החזרת ביחס לאותה הלוואה. אם אתה עכשיו בתחילת הדרך, אז כמובן משפיע. אבל אם כבר החזרת הרבה מאוד כבר, אז זה גם בידי לידי ביטוי, מראה שאתה עומד בתשלום וכך.
אנשים שסגרו הלוואות עכשיו, הרבה אנשים סוגרים הלוואות כי הריבית עלתה לפני הזמן. זה בדרך כלל חיובי, לא?
מה שקורה, הדירוג כדירוג הוא מאוד רגיש. הוא רגיש במובן הזה שפתאום, רגע, היה לך אובליגו מסוים, אנחנו נסביר כוונה, אובליגו זה סך כלל הנכסים שיש לך, ופתאום הרגע, ואובליגו זה גם סוג של כלל המסגרות שיש לך, ואז נניח שהורדת פתאום איזשהו משהו מתוך זה בצורה דרמטית, אז יכול להיות חודש אחד תהיה ירידה בדירוג, אני מציין בפני הכלל, כן. אבל אחרי כן תהיה עלייה, כי זה רק כדי רגישות מסוימת שצריכה לבוא לידי ביטוי.
כאילו הוא אומר, רגע, זה משהו פה לא הגיוני.
כן, מישהו פה לעצור שנייה, אבל
מישהו פה בסדר. עשה איזשהו צעד חריג, נגיד, כן. סגר 100,000 שקל?
נכון, הכל בסדר. גם אני, למשל, לא מזמן, סגרתי, נגיד, את המשכנתא שלי, אז פתאום, הדירוג
טיפה... כמה זמן זה משתהם?
מהר מאוד. כל חודש, כל כן, אני תמיד אומר כל חודש, חודש וחצי. כן, למה? אבל... ואני אסביר גם למה. כן. כי רמת הדיווחים בין הבנקים השונים היא שונה. אחד עושה את זה בעשירי, אחד עושה ב-15, אחד עושה ב-19, לכן תמיד כדאי, אני תמיד אוהב בכלל תמיד לקחת מקדמי ביטחון בהרבה מאוד דברים, אז גם בהקשר הזה, אבל למעשה כל חודש אמור להתעדכן מהלך הדירוג באופן כללי. דבר שמאוד חשוב להדגיש אותו בעניינים האלה עוד, זה, ושאשר את בכלל, בוא נלך רגע כמה צעדים לאחור. בחרנו להתנהל פיננסית בבנק מסוים. יש משמעות, קודם כל, לכמה זמן אני מנהל את החשבון הזה? יש משמעות. האם אני כל שנה עובר בנק? זה גם רגע, או שיש לי כמה חשבונות בנק, האם אני צריך לברוח ממשהו? זה שאלה מעניינת, כי זה גם עשוי להשפיע במידה מסוימת על הדירוג. אבל יש עוד נקודה שהיא חשובה. אם אני במינוס, נשאלת השאלה, כמה אני במינוס? כי אם אני במינוס מאוד מאוד גבוה, זאת אומרת קרוב למסגרת, אז זה כבר מבטא אפשרות לקשל. והאפשרות לקשל הזאת תבוא לידי ביטוי, בדירוג האשראי של אותו אדם. כנה לגבי מסגרות, באופן כללי, אם יש לי מסגרות אשראי, בנקודה מסוימת, אז יוצא שאני נמצא באיזשהו, עלול להיות, אם אני מנצל את מלוא המסגרת, אז אני עלול להיות בקשר.
אלה שמגיעים לתקרה כל הזמן בכרטיס,
זאת אומרת, במילים אחרות, אתה
אומר כנראה שזה לא טוב.
כן, אני אסביר, ברגע שאנשים יבינו ויפנימו, שהתנהלות פיננסית נכונה, זה אומר, אני צריך לקחת מקדם ביטחון, שהכל בסדר, אז שתמיד יהיה לי את כסף מניח בצד, ושאני לא יהיה תמיד על הקצה, זה הנקודה החשובה. זאת אומרת, זה בסדר שיש מסגרת, אבל אם אני מנצל 70-80% ממנה, אז כן, זה ישפיע.
הוא מודד את מידת האחריות שלך.
מידת האחריות בהחלט, אמרת את המילה הנכונה, מידת האחריות של אותו אדם. בהקשר הזה, אני חשוב לי גם להגיד, שיש משמעות, כמו שאמרתי, גם לוותק, יש משמעות ללקיחת הלוואה כאשר אדם לוקח, ויש לפעמים הלוואות שאדם לוקח, ואפילו נוצר מצב שלפעמים הוא חייב יותר מה שהוא לקח. כמו למשל, הלוואות שהן צמודות למדד. הוא לא הבין את המשמעות.
או הלוואות בלון שונות, שהן צורות ריבית.
ואז למעשה, הוא כאילו למעשה, החוב נשאר. זאת אומרת, ההלוואה הזאת היא עדיין קיימת, יש לה יתרה די גבוהה ומשמעותית. אז כמו שציינתי, מספר ההלוואות מאוד מאוד משפיע. רמת, ככל שפיזור הסיכון שלך, מבחינת, יותר מדי מפוזר בהלוואות, זה משליך. אבל מספר, למשל, כרטיסי אשראי, למשל, לא מפריע בבית דירוג, לפחות אצלנו בקפטן קרדיט, כי אדם יכול להיות עם הרבה מאוד כרטיסים, הכל שאלה בסוף של איך הוא יתנהל במובן הפיננסי. אני חושב שגם הדבר החשוב והמשמעותי זה שכשאנשים רצים עכשיו לקחת איזשהו אשראי, אז בוא רגע ניתן כמה סיטואציות. נגיד שיש לי עכשיו דירוג מצוין, ואני רוצה עכשיו לבוא למערכת פיננסית ולקבל אשראי. האם זה אומר שמחר בבוקר הם ייתנו לי? ציינתי בפני הדברים, לא תמיד דירוג זה חזות הכל. אם אין לי הכנסה, או אין לי איזושהי בטוחה, אז לא בטוח שיתנו לי. אוקיי, זאת אומרת, זה חשוב לציין. אבל אם מצד שני, אני כבר הייתי בעבר ומכירים אותי וכולי, אז יכול להיות שזה כמובן ישפיע. אבל מה קורה אם יש סיטואציה אחרת? שבן אדם היו לו בעיות, והוא מגיש בקשה. אתה יודע, אתה מכיר את זה שפעם היה לך גבס, ואתה אחרי זה ישר רוצה לרוץ, נגיד, אלי היה פעם גבס ברגל, וישר אחרי זה רציתי לרוץ, וזה לא בדיוק עובד ככה. אז אנשים מהר מגישים איזושהי בקשת אשראי, או תוך כדי שיש להם בעיה. מה קורה באותו רגע? באותו רגע הם יוצרים לעצמם בעיה נוספת, כי הגוף הזה רשום אצלו, שמישהו סירב לו. והדבר והנתונים פחות או יותר נשמרים מספר חודשים. אז במה הועלת לזה? זאת אומרת, לכן כדאי לפעמים לעצור.
רשום שסירבו?
אצלם בטוח.
אצלם?
אצלם בטוח, אבל...
לא בדוח, לא בדוח.
לא בדוח, אבל רשום את הפנייה, אבל אחרי זה אותו גוף אתה פונה אליו שוב, אז הוא יבין, רגע, קרה פה משהו. קרה פה משהו. ולכן אני אומר, רגע, שנייה, עכשיו, מאחר והיום אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד דיגיטלי, וכשאנשים רצים להגיש בקשות באופן דיגיטלי, הרבה אנשים מרגישים את הלא, אוטומטית. ופה אני אומר, רגע, לעצור. ולמה אני אומר לעצור? כי לפעמים חשוב לדבר עם אותו גורם פיננסי, ולספר את הסיפור. ויכול להיות סיטואציה של פתאום לבן אדם הייתה הוראת קבע שחזרה, כי בזמן הזה קרה שהוא היה בבית חולים או משהו, אז יש עם מי לדבר. או לפעמים יכולה להיות סיטואציה של פתאום איזשהו, לא יודע, צ'ק או משהו. אז קודם כל כדאי
יש
לדבר.
יש סיפור. יש סיפור מאחור.
יש סיפור מאחורי הדבר הזה, זה בדיוק העניין. עכשיו, נקודה שמאוד מאוד חשוב להדגיש, הרבה פעמים אני נתקל ואנשים אומרים לי, תשמע שאני לא הייתי במינוס, מה אתה מדבר? עכשיו, המסגרת שלו הייתה 10,000, ואני רואה בדוחות שהוא היה ב-12,000 שקל מינוס.
כן.
איך זה יכול להיות? איך זה מתבטא? איך זה יכול להיות? אז קודם כל, אפילו יום אחד אנחנו רואים.
אז כנראה היה לו איזשהו פער כזה.
אבל ניתן דוגמה.
הוא הכניס את המשכורת ביום שבת?
נכון, הוא הפקיד צ'ק, אבל הצ'ק, בפועל, דה פקטו, הוא רק עבור 3 ימים מהערך שלו. ובזמן הזה, ירדו לו חיובים.
מדהים.
עכשיו, אלה דברים קטנים שבהחלט מסיבים נזק עצום. עוד דבר חשוב.
זה למה אתה צריך להתנהל גם ברזרבה.
להתנהל בצורה נכונה. עוד דבר חשוב, שאנשים עד היום לא שמו לב לב. וכואב הלב היום, בטח בעידן היום, שאנחנו נמצאים בעידן של עליית ריבית וכדומה. יש מאוד חשיבות רבה למתי יורד תאריך החיוב שלנו. בכל מיני היבטים, אם זה מתי המשכנתא יורדת, אם זה מתי כרטיס האשראי שלנו יורד, ומתי אנחנו מקבלים את ההכנסות או את התקבולים שלנו. למה זה חשוב? כי ישנם אנשים שיוצרים לעצמם מציאות שקודם כל יורדים להם ההוצאות לפני שההכנסות שלהם מגיעות. ואז נוצר המצב שהם מייצרים לעצמם שהם במינוס, שהם בחריגות, עזוב שהם משלמים מחיר יקר היום על המינוס הזה, אבל הם יכולים למנוע את זה בפעולות פשוטות.
פשוט לקבוע שתאריך החיוב...
תאריך החיוב יהיה אחרי.
תבחר ב-15 בחודש.
נכון, נכון. הרבה פעמים אנשים לא מודעים לדברים האלה, ופעם זה גם היה, אנשים היו משלמים כמה עלויות בודדות, אבל בניהול נכון ובניהול פיננסי נכון, וזה מהות הדירוג רגע שנייה שמה סדר. אני חושב שדירוג האשראי, מעבר לערך שלו, הכללי, הוא קודם כל מכניס סדר, הוא מכניס אחריות לאנשים, והוא מביא אותך למצב שאתה רוצה להיות תמיד במקום טוב וגבוה. עכשיו, יחד עם זאת, זה שפתאום בן אדם, בתבונה, נניח שהוא ממונף בשפה הזה, שיש לו כמה וכמה הלוואות, אבל הוא אדם מאוד אחראי וכו'. זה לא אומר שמחר המערכת הפיננסית לא תתייחס אליו ותיתן לו את התנאים הכי אופטימליים. זה לא אומר שזה לא יהיה. אלא מה? זה עדיין אומר שאתה צריך להסתכל. ישבתי עם לפעמים בעלי חברות, ולא הבינו איך הדירוג האישי שלהם הוא כל כך נמוך.
נמוך מה, 800?
לא, לא, אז בוא נעשה קצת סדר מבחינת הדירוגים.
כן, זה גם...
אז קודם כל, אצלנו הדירוגים בקפטן קרדיט נעים בין 0 ל-1,000. 0 למעשה זה אדם שנמצא בקשר האשראי הנמוך ביותר, לבין 1,000. זה הדירוג הכי אופטימלי. אבל 1,000 זה כמעט, אתה יודע, זה כמו עכשיו תלמידים מקבלים נניח תעודות, זה... נהיה לי מורה בחיים לנתן את המצוין.
לא, 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 אתה יודע מה, איך 1,000? איך מקבלים 1,000, שי?
אוקיי, אז אנחנו לא ניגע להגיע ל-1,000, אבל כן ניגע בעקרונות איך מגיעים לדירוג טוב.
נראה, לוקחים הלוואה יום אחרי מחזורים.
אוקיי, לא, 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 ממש לא שם. הרבה אנשים מגיעים, קרובים לציון הזה, לציון טוב. אנשים שמתנהלים באחריות, אנשים שמתנהלים באחריות. אבל אני רוצה רגע להגיד לאנשים, לא חשוב הדירוג אם אתה כרגע ב-1,000, אם אתה ב-850, זה בסדר גמור גם, כי אתה בדירוג המצוין. 850 ל-1,000 מבטא סולם שבו אתה בדירוג מצוין. לעומת זאת, בין 700 ל-850 זה דירוג טוב. עכשיו אני רוצה לתת לכם נתון מפתיע. למעלה מ-70% מהציבור הישראלי יש לו דירוג טוב. אוקיי? מצוין. זאת אומרת שכולנו, רובנו הגדול. סתם נתון מעניין, הרבה לפני עליית הריבית, 99.8% מהישראלים, 99.8% מהישראלים, משלמים משכנתאות בזמן. אחוז הפיגור במדינת ישראל הוא היה אחוז אפסי. אני לא יכול להגיד מה קורה עכשיו, ועל זה הנתון האחרון שפורסם בהקשר הזה.
הסקרנות שלי, אני בודקת את הדירוג שלי.
עכשיו יש פה, עכשיו...
טיפה הורה, אבל לא דרמטית.
אבל עדיין אתה רואה שיש פה אחריות אישית שרוב האנשים כן לוקחים על עצמם, וכן מבינים את המשמעות. עכשיו, מעבר לעובדה הזאת, הנה, רגע ימית, אבל רוצה ממש לדאוג את הנתון, סקרנית. אני יכול להגיד שכן, אנחנו רואים, למשל, אנשים עכשיו שפתאום התרגלו להחזיר החזר מסוים, והם לא לקחו מקדמי ביטחון. אז זה לפעמים יכול באמת לגרום למשפחה להיות במהלך מסוים, פתאום שיהיה לה חריגה, או פתאום שיהיה לה איזושהי בעיה מסוימת. ואז כשאנשים בלחץ, הם לא מתפקדים הרבה פעמים בצורה הטובה ביותר, ופה לפעמים צריך לעצור רגע, להיוועץ עם אנשי מקצוע, יש לנו גם בקפטן היבטים מקצועיים, אם זה לשפר את הדירוג או יועצים פיננסיים וכדומה שבהחלט יכולים לתת עזרה.
אז יופי, רגע, הם יכולים ללוות אותך גם ממש ואחרי זה לבדוק איך השתנה הדירוג
בלי? כן, כן, זה משהו שיש בהחלט קיים, והדבר הזה בהחלט יכול לסייע. שיש עוד משהו אחד שחשוב לדעת, דיברנו על לחץ, יש לפעמים גם סיטואציה שפתאום בדירוג אתה מוציא דוח, ואתה מזהה שקבעו לך שיש לך חשבון שהוא בכלל לא קיים בשום מקום. מה קורה באותו רגע? אז יש דבר שנקרא תיקון מידע. יש לפעמים טעויות, קורים, לא הרבה, אבל קורים, ואז יש דבר שנקרא תיקון מידע, כל אזרח יכול לפנות, להגיש בקשה, באתר של בנק ישראל לתיקון מידע. ישנם מקרים מסובכים שאפשר לעזר בשירותים שלנו, אבל היה חשוב לי להנגיש גם את ההיבט הזה. אבל מה קורה? אנשים לא מודעים. וכשאנשים לא מודעים, יכולים ליפול עליהם כל מיני גופים, נקרא לזה, לא בדיוק...
אז במקום תיקון ידע, הם יצאו...
הם יכולים לעשות לו תמחה, למחוק, או ראיתי גם מציאות שיש למשל נתון, נגיד שהייתי בעברי, היה לי נגיד סתם לדוגמה, הוצאה לפועל, אחרי 3 שנים זה נמחק. הם יודעים את התאריך, אחרי 3 שנים, נגיד במאי, בעוד 3 שנים זה נמחק. הם כבר פעם ראו את הדוח שלו, מתקשרים אליו, אומרים לו, תשמע, אתה יודע, תן לנו בזה, אנחנו נשנה לך את הדירוג. הוא לא מודע שכל 3 שנים זה נמחק. הם לא עשו שום פעולה, מוציאים לו את הדוח אחרי כן ומציגים לו. קודם כל, חברים, באמת תיזהרו מכל אותם חברות שמבטיחות לכם ערים וגבעות.
חשוב,
כל הנושא של המחיקה.
חשוב, רגע.
מערכת פיננסית, מערכת פיננסית בסוף, 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 היא לא מטומטמת. אוקיי, יפה.
מרשים?
כן, אוקיי, הנה, ימית, יש לה ציון מצוין למי שלרגע טעה, לרגע.
אני טעיתי, לא יודעת.
אני גם לבדוק.
אוקיי, כן, אתם מוזמנים לבדוק. אבל בסך הכל, באמת, לרוב האנשים יש באמת ציון טוב. עכשיו, אני כן חשוב לי, אבל... אז קודם כל, לגבי מחיקה או כל מיני פעולות כאלה, תדעו, מי ששומע אותנו, באמת זה מסב נזק עצום. אי אפשר לעבוד על מערכת פיננסית. יש אפילו קוד ציון שזה מבטא, אבל הציון הוא לא חזות הכל, כי אנחנו יודעים ואנחנו רושמים היום, דרך אגב, היסטוריית נתונים קצרה. אז ברגע שהם יודעים שההיסטוריית הנתונים קצרה, אם אדם בגיל 45, פתאום פעם ראשונה הוא מתחיל מאפס, זה משהו שאומר, רגע, משהו פה לא תקין, משהו פה לא בסדר, משהו פה לא הגיוני, ומערכת פיננסית ישר, זה מדליק לנורה אדומה.
רגע, לפני זה, אני רוצה שהוא גורף. אף פעם לא כדאי למחוק, אפשר להגיד את זה?
נכון. תשובה חד משמעית.
זה מה שרציתי פה.
חד משמעית, חד משמעית.
לא כדאי,
בשום סיטואציה.
לא למחוק.
בדיוק.
לפתור.
לפתור, להתמודד. גם לוקחים על זה כסף, עושים נזק לבן אדם.
לפתור את זה בצורה נכונה. יש דרך לשפר דירוג, יש דרך מתי נכון לעבור בנקים. היו לך בעיות בבנקים מסוימים, כרגע תשב בצד. אל תמהר כרגע לעשות שום שינוי. תבנה את עצמך, אחרי 3 שנים שהדברים האלה כבר לא קיימים, תוכל להתחיל דף חדש במובן רחב. אבל מה שקורה לאנשים לפעמים אין את הסבלנות. עכשיו, האם... אנשים שיש להם בעיית בדירוג, האם הם לא יכולים לקבל משכנתה? התשובה היא שרוב רובם מקבלים משכנתאות גם בדירוגים אפילו מאוד נמוכים. למה? כי א', יש את העניין, הסיפור הכללי. ב', למערכת פיננסית יש פה בטוחה, בטוחה משמעותית. אבל אני אומר גם לאנשים, תראו, בסוף, אם הגעתם למצב שהדירוג שלכם הוא אולי נמוך, זה מצריך התנהלות פיננסית טובה. ואף אחד מאיתנו לא היה רוצה שאח שלו או אחותו יגיעו לסיטואציה שנתנו להם אשראי, אבל הוא לא הועיל להם. אני אומר, זה בבחינת בפני עיוור לא תיתן מכשול בעיניי. וזה חלק מהמהות החשובה. ובהקשר הזה אני יכול להגיד שיש לנו גם קבוצה בפייסבוק, מדירוג לשדרוג, שאנשים מתייעצים ומעלים שם כל מיני דברים, ואנשים יכולים להיכנס, ובהחלט יכולים לקבל.
גם בהקשר אבל של הדירוג הנמוך, בסוף אתה סבבה שיתנו לך אשראי, אבל יכולים לתת לך ריבית יותר גבוהה בגלל זה.
אז איפה, נגעת בנקודה אולי הכי משמעותית, אוקיי, דיברתם, במה הדירוג מועיל? אז אני חושב שקודם כל הדירוג מועיל, למי שיש דירוג טוב, זה כלי להתמקחות מאוד טובה מול המערכת הפיננסית, לא רק בהקשר של ריבית, אלא בכלל, כי מערכת פיננסית מאוד שמחה לקבל לקוחות טובים. עכשיו, הרבה פעמים אנשים, אני אומר נתון כואב, אבל כמה לדעתכם אנשים עושים משוואה אחרי שהם קיבלו הצעה של הלוואה?
מעט מאוד. אפס, okay, כמעט. ברמת התודה שנתת לי, איפה okay, לחתום.
נכון. עכשיו, דרך האפליקציה שלנו, יש לנו אפשרות, אנשים יכולים לקבל הלוואות. עכשיו, אני לא אומר לכם, תקחו הלוואות. אבל אתם יכולים לקבל פתאום הצעה מאיזשהו בנק מסוים, בתנאים מאוד מאוד אופטימליים. לכו עם ההצעה הזאת, תבואו לבנק שלכם ותגידו להם. עכשיו, הייתה לנו מישהי שבאמרה, הבנק שלי נתן לי הלוואה בפריים פלוס 8. אבל היא ראתה שבאפליקציה היא יכולה לקבל בפריים. אז היא הלכה לבנק שלה ובסוף קיבלה בפריים. אז זה בדיוק הכלי הזה שיכול לעזור לנו לדעת איפה אנחנו עומדים, ובהחלט בהקשר הזה גם של ריבית.
רגע שי, בקפטן קרדיט יש השוואת ריביות בין בנקים?
לא השוואת ריביות, יש הצעות שבנקים נותנים היום כהלוואות מסוימים. לאט לאט זה יוכל להיכנס שיהיו עוד יותר ועוד יותר גופים, אבל יש הרבה גופים שכן נכנסו.
יפה.
וזה משהו שמעמיד אותך לא להיות פרייר.
אישית, עכשיו אני באפליקציה שלי יכולה לקבל הצעה,
הצעה להלוואה עבורך, ואני אגיד, קיבלת עכשיו את זה בהלוואה בריבית פריים.
ואז אני הולכת
לבנק שלך, את אומרת, רגע, אני לא, אין טעם שאולי תעבור בנק.
מעניין, לא ידעתי שזה קיים.
אז הנה, זה קיים, זה עוד אופציה שבהחלט, אבל זה בהתאם לדירוג שלך. זאת אומרת, ההצעה שיציעו לך היא תהיה מותאמת לדירוג.
יפה.
אבל דבר שמאוד חשוב, ישנם גם הלוואות באמצעות כרטיסי אשראי וכדומה, שגם כן באים לידי ביטוי. הדברים האלה הם מאוד חשובים. זה למשל למי שיש דירוג גבוה. למי שיש דירוג אולי פחות טוב, זה המקום שלו לשפר. יש לך את האפשרות לתקן. היה לי אנשים שאמרו לי, אבל פשטנו רגל ומה יהיה? ואני הצלחתי ברוך השם להביא אותם לסיטואציה שאחרי מספר חודשים בודדים, להביא את העובדה שיהיה להם כרטיס אשראי. העובדה שיש לצלנו כרטיס אשראי, זה נקודה
שיפור
טובה.
שיפור בדירוג.
זה שיפור בדירוג, זה מבטא שיש לך קודם כל מערכת אימון. עכשיו ברגע שאתה כבר דאגת לו לכרטיס, אז מה יקרה הלאה? הוא כבר, רגע, יש לו מערכת אמון שבנתה אותו, אולי גם העתיד יהיה שהוא יוכל לקבל גם דברים נוספים, הכל בבנייה נכונה. ואני שברגע שאנשים בונים עכשיו, זה לא יכול לקרות הרבה פעמים במקומות שהיו לך מאוד בעיות גדולות, אבל צריך לבנות את זה בצורה נכונה. וצריך לדעת גם להיאבק ולהגיש את הבקשה בצורה נכונה. אבל אם אותו אחד היה מגיש את זה עכשיו בצורה דיגיטלית אוטומטית, ברור שהתשובה היא תהיה לא, אבל הוא, במקביל הוא שורף את עצמו. ואז מגיע סיטואציה שאנשים שהם בלחץ הולכים למקומות לצערנו הרב אפלים ומחפשים אשראי לא מועיל, אלא רק מזיק בצורה מאוד מאוד דרמטית, שרק עושה להם נזק. עכשיו, בעולם דירוג האשראי הראה שזה גרם לאנשים פחות להגיע למצב של כשל. זאת אומרת, זה עניין אותם כל הזמן לא להיות במקום הזה. זה גרם, זה כאילו גרם לדפוס חינוך מסוים שהוביל אותם למקום טוב. בעולם מסתכלים היום הרבה מאוד על אנשים, איך דירוג האשראי שלך. אני חושב שאם אני היום רוצה להתקשר התקשרות מסוימת עם מישהו, אני כן אשמח לדעת באופן אישי מה הדירוג האשראי שלו. כמו נגיד בעולם העסקי, אז אנשים מוצאים דוח מאוד קל. אבל כן, חשוב לי לדעת מי הבן אדם שנמצא מולי, ואני מאמין שאנחנו נראה את זה, בטח שזה הולך ומתפתח בהרבה מאוד מובנים. עוד דבר
כן, נראה לי בחול, אם לפני שואלים אותך איך קוראים לך, מה הסקור שלך? מה הניקוד שלך?
כן,
לפני השם, יותר חשוב.
מה הקרדיט סקור שלך? זה מה שמעניין, זה מה שבהחלט
לפי זה להחליט איך לדבר איתך.
כן, כל אחד זה, ובמחלט הנקודה הזאת היא מאוד משמעותית, כי למעשה, אם נגעת שיש מקומות בעולם שלא מזכירים דירה, מה הסקור שלך? יש באמת את המציאות הזאת, בסוף זה מבטא את היכולת העמידה שלך בהתחייבות, את האימון שאני יכול, שצריכה להיות קיימת בתוך מערכות פיננסיות. ואני חושב שהדבר הזה מאוד עזר. עזר קודם כל גם לאנשים, עוזר לאנשים, אבל גם עזר לגופים עצמם. תחשבו שפעם חברות אשראי, פערי הידע שלהם ביחס לגופים כמו בנקים, היה פער מאוד עצום. והיום הפער הזה הצטמצם. פער הידע מאוד מאוד הצטמצם. יש להם את כל היכולת. הם יכולים לראות, מקבלים את ה, הם רואים, מקבלים על הדיווח על אותו אדם. זה משהו אחר לחלוטין.
תודה. אני גם חושבת שזה מאוד אחראי. להתנהל ככה במדינה, שאני עכשיו לא יכולה לגשת לכל מיני גורמי אשראי ולצרוך אשראי בלי שהשני יודע, ובככה להסתבך ולאבד את כל נכסיי.
פעם זה היה ככה,
זה היה חגיגה.
ואני נורא אוהבת את זה, שאין את החגיגה הזאת, ושאני עכשיו פונה לבנק מסוים ורוצה, והוא בלחיצת כפתור יודע את כל מה שיש לי, ומחליט אם לתת לי עוד או לא.
אני זוכר היטב שהיו הרבה אנשים שהיו מגיעים אליי. התנגדו? לא, היו באים אליי, והייתי אומר, רגע, למה פתחתם חשבון בבנק ההוא? הבנק ההוא נתן לי הלוואה. למה הלכתם לבנק ההוא? הבנק ההוא נתן לי הלוואה. ואז הם עושים, כל הזמן היו מתחבאים, וחושבים הלוואה היא המזור והפתרון לכל הבעיות שלהם, וזה בדיוק העניין שבאמת הדבר הזה קודם כל נתן ברקס, אני חושב, כי בסופו של דבר מה שחשוב זה שאדם לוקח הלוואה, א', באמת להבין שהיא מקדמת אותו, ב', בסופו של דבר שיחזיר אותה, ואני חושב שהנקודה הזאת היא מהותית. עכשיו, היום בעידן של היום, ופה ימית פה נמצאת איתנו, בטח בעידן שבו יש להרבה אנשים הלוואות לצד משכנתה, יש פה הרבה פתרונות פיננסיים שכדאי אולי דווקא לקחת את ההלוואות לטובת המשכנתה, ולעשות איזשהו מהלך שיכול לסייע לאנשים מבחינת תזרימית. כי בסוף, 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 מה שחשוב זה התזרים של אותו אדם, שהוא לא יגיע לסיטואציה, שהוא יהיה בקשל. ואנשים צריכים לעצור, ברגע שהם מתחילים, אפילו לראות שיש להם מצב של הוצאה יותר גבוהה מהכנסה, פה זה לא אומר שמחר צריכים לקחת הלוואה, ההפך, תעצרו, תחשבו, תראו איפה אתם מתייעלים. לצד ההתייעלות הזאת, בוא רגע נראה, אולי יש פה פעולות שעשיתם בעבר וטעיתם בהם ואפשר לתקן אותם, ויש המון פתרונות היום שיכולים בהחלט לעזור, ומה שיפה באמצעות הריקוד, דוח ריקוד זאת, שבנק ישראל ומעשה דרך קפטן קרדיט, גם כיועץ, למעשה, זה נתן לי פתח יותר גדול, אני רואה פשוט תמונה כוללת, לא תמיד אפילו הייתה משפחה, דיברת על זה שפעם היו יכולים לקחת הלוואות מכל מיני גורמים, אנשים איבדו כבר לפעמים את המחשבה כמה, מה יש להם ומה אין להם.
הדירוג מונע מאנשים להסתבך, תומר.
כן, אפילו יותר מזה, אני אגיד לך, קרה לנו מקרה שמישהו לא ידע שיש לו חשבון בנק שהוא סגר, שהוא חשב שהוא סגר אותו, והיה לו פיגור. עכשיו פתאום הדירוג שלו היה מאוד נמוך, הוא לא הבין למה. ואז הסתבר שהוא השאיר חשבון, שכוח אל, והדבר הזה בא לידי ביטוי ופגע בו מאוד.
וואו.
אז כמובן שבסיטואציה הזאת הוא סגר את אותו חשבון, וזה לא מנע ממנו לקבל אחרי זה דברים אחרים, אבל כן, זו נקודה מאוד חשובה. הנושאים הללו הם מאוד מאוד חשובים. עוד דבר שחשוב בעיניי להבין, בסוף זה לדעת שאשראי כאשראי, הוא יכול להיות מקדם, הוא יכול להיות פחות, אני חוזר על זה הרבה, אבל חשוב שאנשים יבינו, ותעשו את ההשוואות, כי מחיר הכסף הוא יכול להיות מחיר יקר. ומי ששומע אותנו, הרי יש כלל שנקרא כלל 72. כלל 72 אומר, 72 לחלק לאחוז תשואה שאתה מקבל בשנה, אומר, תוך כמה זמן אתה עשוי להכפיל את הכסף שלך. אוקיי, נסביר. נגיד שעכשיו, לשם הדוגמה, ימית הביאה לי כסף וקיבלה 8% בשנה. אז 72 לחלק ל-8, זה אומר שאחרי 9 שנים, הכסף שלה הוכפל. נומינלי, לא... אבל מה קורה אם לקחתי הלוואה בריבית של 9% ל-8 שנים? למעשה יצא ששילמתי על הכסף פעמיים. עכשיו, הרבה אנשים לוקחים הלוואות והם לא מבינים איך הם משלמים כפול לפעמים על הכסף שלהם. ופה כל אחוז קטן או משהו כזה הוא מאוד מאוד מהותי, משמעותי בסופו של דבר. אנשים מבינים את זה בעולמות של משכנתאות, אבל זה נכון לגבי כל העולמות הפיננסיים, וזה מאוד מהותי. וזה חשוב מאוד שאנשים יכירו וידעו.
שי, נניח עכשיו אדם מן השורה, לא אדם שעבר פשיטת רגל, ולא אנשים שעברו תהליכים מאוד מאוד כואבים של עניינים כלכליים, אדם רגיל שמתנהל עם משכנתה, ואולי הלוואה קטנה, ובלי מינוס, ממש התנהלות תקינה, פותח את הקפטן קרדיט ורואה שהדירוג שלו הוא 700 ומשהו. איזה פעולות הוא יכול לעשות בשביל להעלות את הדירוג שלו?
א', רשום לו. זה מה שיפה באפליקציה. ממש רשום את הפעולות שהוא יכול, למה הדירוג הוא כזה, זה אחד. אבל אם הוא באמת רוצה להעלות רגע שלו, אז אפשר להתייעץ גם עם יועצים מטעמנו. אבל אני אגיד את העקרונות הכלליים. העקרונות הם באופן כללי שאדם לא יהיה במצב של ניצול מסגרת גבוהה. באופן כללי. הדבר הזה מובן, כי בסוף זה מונע קשר.
אם יש לי מסגרת של 30,000 שקלים, אני לא משתמשת...
אז רק לא משתמשת, אז זה נקודה לטובתך.
או 10,000 שקלים השתמשתי.
למשל, הרבה אנשים מורידים את המסגרת.
כשאנחנו אומרים מסגרת זה מינוס.
נכון, אפשרות להיות במינוס. גם בהיבטים של כרטיסי אשראי, יש חברות הדירוג, כל אחד מקפידה יותר, מקפידה פחות, על ניצול המסגרת של כרטיס אשראי. עכשיו, אם יש לי אנשים היום פעמים לוקחים כל מיני חיוב קבוע או דברים כאלה, זה סכנות גדולות פיננסיות, אז הם מוצאים את עצמם שהדירוג שלהם הוא לא טוב. למה? כי הם מנצלים את מלוא המסגרת שקיימת. אחד הדברים שאני אומר לפעמים לאנשים, אל תוריד את המסגרת שלך, תתנהל נכון, כדי שיהיה לך לפעמים את המקדם ביטחון. תוריד אותה רק כאשר, איך אומרים, באמת אתה בסדר גמור ואין לך שום בעיה. עכשיו, גם לגבי עולם של משכנתאות, עולם של הלוואות, חשוב להבין את התזרים הנכון בצורה נכונה. ומה שהנקודה שהכי חשובה לדעתי זה שאנשים לא ירוצו לבקש אשראי, בלי שהם לפני כן רגע עצרו, בדקו, הבינו איפה הם עומדים. אלה הנקודות לדעתי המהותיות, החשובות. וגם אני רוצה רגע לקחת את אותם אנשים שכביכול חוו בעיות זה, זה לא אומר שההפך, זה הזדמנות שלכם לדעת איך לפתוח חיים חדשים. אבל בטח לא באיזשהו קיצורי דרך, כמו שאמרת, מחיקה לעולם לא, אוקיי? או כל מיני היבטים שיכולים לסב נזק עצום לאותו אדם.
חל שתף שבפברואר הדירוג שלי היה 784, וסגרתי הלוואה, ועכשיו הוא 872, בגלל סגירת ההלוואה.
אני רוצה לספר שעשיתי את זה, ודווקא הדירוג שלי ירד.
שסגרת הלוואה, הדירוג שלך ירד?
לא, אז אני מסביר. לא, אז אני מסביר. אתה כנראה שזה לא מזמן. זה אמרתי, אמרתי ש...
סגרתי אותה במרץ.
אז זה עולה על העניין של הרגישות.
כן, כן.
אז העניין של הרגישות, תבוא לי דביטוי שאצלך זה יעלה. אז אל תדאג, אבל אנחנו עוד ניפגש, והדירוג שלך ישתדרג.
זהו, עשיתי כמה מהלכים. גם סגרתי איזשהו מסלול אחד במשכנתה, וגם סגרתי הלוואה כנגד פוליסת חיסכון.
אז המסלול של המשכנתה לא נראה לי משפיע, שהוא סגר.
הכל משפיע גם. כן, משפיע, בהחלט. אבל אני אגיד משהו.
היה ב-20,000 שקל.
זה לא משנה, אני אגיד משהו מאוד כללי. א', זה שאתם על זה, זה יפה, זה שלכם את האפשרות לחסות, זה גם יפה, אבל אני אומר באופן כללי, הדירוג הוא לא חזות הכל, אני אומר את זה בצורה הכי, שהוא מבטא, בסופו של דבר חשוב להיות במקום טוב, במקום משמעותי. עכשיו, הרבה אנשים לפעמים במהלך החיים גם עוברים כל מיני דברים, ולא תמיד, אבל כן חשוב לרגע לעצור פה משהו, למשל, הוצאה לפועל, או קיבלנו משהו, תשלמו את זה במיידי. הדירוג מסתכל על פרק
הזה. או לפעמים דוחות חנה שאנשים...
אנשים, כן, אבל...
שמקפיאים להם את החשבון בנק לפעמים.
כן, עכשיו, עיכול למשל לא פוגע בדירוג.
זה קטע זה.
אבל זה אבסורד, כן? אבל מה זה לא פוגע?
זה קטע.
יכול להיות לו השלכה. זאת אומרת, אני ברגע שאני מעכל למישהו חשבון, יש לו תוצאה שמחר לא יכבדו לו חיובים. זה צריך להבין.
זה מטורף.
נכון. עכשיו, למשל, אנשים שיש להם היום בעת הזאת, אולי קשיים מסוימים, בקשר של משכנתה, זה לא פעולה פיננסית נכונה, או להקפיא, או לעשות משהו. אנחנו ערים לזה שזה לא פוגע בדירוג, אבל מאוד חשוב לשים לב מה הבנק מדווח. וסימון הדיווח של הבנק הוא מאוד קריטי, לוודא את זה. כן. לקחתי עכשיו איזושהי הלוואה, בחרתי לעשות בשינוי, לוודא שהבנק לא מגדיר לי אותה כהלוואת הסדר או דברים כאלה. מאוד חשוב.
וואו.
כי אנשים היום רוצים לעשות את הדברים, ובסופו של דבר בפעולה יכולים להסב לעצמם נזק.
זאת אומרת שהוא לא מגדיר את זה כסוג של הסדר חוב, לא?
נכון. צריך להגדיר את זה בהגדרה.
ואיך אני יודע?
א', בשביל זה אנחנו פה, גם כדי להנגיש מידע לטובת הכלל, זה דבר אחד. דבר שני, לפני שאדם עושה את הצעד, כדאי שהוא יעשה אותו בצמתים.
בצמתים כאלה הייתה...
איך הוא יעשה אותו?
קודם כל, בצמתים כאלה, אני באמת אומר
לאנשים... להתקשר לאיזשהו גורם מוסמך,
אני אומר, בוא...
שהוא לא מוחק הלוואות?
שגורם, לא, כמו שלנו, לא בגלל שאני פה עכשיו, אלא באמת מתוך מקום של אחריות, כי אין הרבה אנשים שמבינים את עולמות הדירוג ואת עולמות הפיננסיים ביחד. ואם לאנשים חשוב שישאר להם עולם הדירוג שלהם, וחשוב להם גם בראש ובראשונה שיהיה להם יכולת להחזר, עכשיו אני אגיד גם משהו, לפעמים, אוקיי, המצב הוא כל כך מסובך, תעזור רגע את הדירוג בצד, הוא לא הפרמטר, בוא ניקח פעולה שכרגע תסייע לך בתזרים החודשי, כי זה מה שהרבה יותר חשוב, כי אם לאדם אין כסף לקנות במקולת, אז לא עשינו שום דבר במובן הזה. אז הדירוג הוא חשוב, אבל חשוב גם התזרים שלך, הבנייה שלך בצורה נכונה, וחשוב לדעת לשפר את הדברים לאט לאט. עכשיו, כמו שאמרנו, חשיבות הזמן היא קריטית, אדם צריך לדעת מתי הוא משלם כל דבר. בעבר אולי הוא יכל לשים, לא לשים לב לזה. אנשים פעם יכלו לקבל איזשהו משהו שהבנק היה מכבד להם דברים, אבל פתאום מגיע איזשהו פקט חדש ולא מכבד. אין דבר כזה לחיות בשלווה כשאתה נמצא באיזושהי חריגה. יש פה אחריות אישית של בן אדם שצריכה לבוא לידי ביטוי לכל אורך הזמן שחייבת לבוא לידי ביטוי. ואני חושב שכשמבינים את מהות הדירוג, מבינים עד כמה עומק יש בזה, עד כמה באמת דבר מועיל וחשוב ומשמעותי מאוד לטובת הכלל.
חשוב מאוד.
רגע, אני רוצה לשאול עוד איזשהו משהו שהסתכלתי בדירוג שלי והוא מעניין אותי. למה יש פה עניין של יחס החזר ההלוואות שלך מתוך ההוצאות הוא גבוה? אבל מאיפה הם יודעים מה ההכנסות שלי?
קודם כל, במקרה שלך הספציפי, אתה כנראה שנרשמת לאפליקציה, אתה רשמת כמה אתה מכניס. אתה לא חייב להכניס את זה?
אולי הוא יש לפני הרבה שנים
יכול להיות.
וזה השתנה.
יכול להיות, אז זה נקודה אחת. ומהמקום הזה, באים ואומרים לך, תשמע, וואלה, תקשיב, אנחנו רוצים...
רגע, והנה... אני יכול לתקן את זה? אני יכול להגדיר בחדש את ההכנסות?
כן. זה משהו דווקא יותר בקטע ההיבט השירותי, שבא ואומר, רגע, שנייה, עם כל הכבוד, נכון, אתה זה, שים לב לזה, אנחנו רוצים לדאוג לך. יש פה הרבה עניין של דאגה.
לא, אני אומר, יש היגיון להגיד כמה זה מההוצאות, אבל מאיפה אתם יודעים?
אז אני אומר, אתה רשמת, תסתכל אחרי זה, אתה רשמת כנראה.
כן, אני אחפש פה את ה...
כן, רשמת.
מעניין.
עדיף לו, כן, רשמת, נכון?
טוב, תראה לי איך זה, איפה אני...
אז שי, לאחרונה פנה אליי בן אדם. עם משכנתה והתנהלות במינוס, על גבול יכולת המסגרות שהן גם ככה היו גבוהות, הכנסות יפות בסך הכל, והוא רצה ישר את הפתרון הקל והמהיר, בואי תאחדי לי את כל ההלוואות, תוסיפי למשכנתה. לא הסכמתי, הפניתי אותו ליועץ לכלכלת משפחה, אמרתי לו שהוא חייב הבראה, אבל אני רגע חושבת, אם בכל זאת הוא היה רוצה עכשיו לפנות לבנק, לבקש איזושהי הלוואה, בעצם אנחנו אומרים ש...
היה חשוב לעצור רגע, קודם כל לבדוק את הדירוג שלו. בכלל, לפני שאנשים גם רוצים לקנות דירה, בוא נדאוג רק את הדירוג. זה מאוד כלי מאוד לכל שיעזור להם. כדאי מאוד. ולראות מה הפעולה שניתנת לעשות, אולי למצוא איזשהו פתרון רגע יצירתי. כי אם מחר הוא יעשה פעולה שבאמצעותה הוא יפרוס את ההלוואות האלה, יכול להיות שהוא יקבל, הדירוג שלו ירד, כי הוא עשו את זה בצורה לא נכונה. אז זה נקודה שמאוד חשוב.
אז לא, אז ההמלצה שלנו תהיה עכשיו בעקבות הפרק הזה, היא לעבוד על הקטנת המסגרת, על לשמור על התזרים.
לא על חלילה על הקטנת המסגרת, אלא
הכוונה פחות מינוס. לא הכוונה פחות מינוס. הוא ממש על הקסקס שם.
על הקצה, אבל זה מצריך מנו.
עוד שנייה חריגה ממסגרת, אמרתי לו, רגע, תסיים איתי את השיחה, תתקשר למנהל בנק שלך, תבקש להגדיל.
נכון. אז קודם כל, זה עניין של, קודם כל לדעת, החומאי זה כמו נסיעה בכביש. צריך לדעת מתי לבלום ומתי לנסוע. וזה חלק מהעניין של דירוג שהוא נותן לך רגע את הרמזורים האלה, בוא תעצור לרגע. עכשיו, לגבי אותו אדם ספציפי, אני תמיד אומר, רגע, כדאי לעשות רגע פגישה, שבה נבחן רגע את כל מיפוי הכנסות הוצאות שלו, להבין איפה הוא עומד, ולראות מה נכון לעשות. ואז באמת לשקלל את כל הדברים האלה. עכשיו, בכלל, לפני שאנשים גם רוצים לקחת משכנתא, או רוצים לעשות פעולה פיננסית כזו או אחרת, מאוד מאוד חשוב, שידעו איפה הם עומדים ברמה הכללית, כי הרבה פעמים הדבר הזה גם גורם להם לאיזשהו מקום, לפעולת הנאה. אני נתקלתי בכל כך הרבה אנשים שאני כל כך שמח לפעמים לראות איך הם שולחים לשי, שיפרנו את הדירוג והדירוג שלי עלה וכו'. וזה משמח, כי כשאנשים על זה,
כן.
וכשהם על זה, אז זה הרבה יותר קל.
יש תוצאות.
יש תוצאות, אתה נהנה מזה, נכון. אתה רואה את התוצאות.
כמו שהיית פה, לא היית, היה לנו, הקלטנו היום פרק לגבי התפתחות אישית, איך אנחנו משנים הרגלים ודפוסים ואמונות, ובסוף זה יושב על זה אותו דבר.
נכון.
אז אם מחליט עכשיו שאני רוצה לשפר את דירוג האשראי שלי, שי מצייד אותי בכלים, שאני, איזה פעולות אני צריך לעשות, ופשוט להיות על הדברים.
הפערים האלה שמייצרים בסופו של דבר, נותנים לך ידע, נותנים לך כלים, כבר אי אפשר לתרץ. האחריות היא עליך, על אותו אדם שדברים, ומתוך הדברים האלה שהוא מקבל את הכלים, הוא בהחלט יכול להיות במקום טוב, חשוב, משמעותי, מקדם, ושייתן לו בסופו של דבר כלי עזר להתמקח, ששווה,
חשוב,
שזה
חשוב
שווה
מאוד.
הרבה מאוד כספים.
אז מה בעצם אנחנו יכולים לסכם את הפרק הזה? עם איזשהו ככה עוד איזה, נתת פה המון עצות סופר חשובות, עוד איזה אחת ככה שאנשים יגידו, דינג דינג דינג.
זהו, אני לוקח את עצמי בידיים, שפר את הדירוג.
אני רוצה קודם כל להגיד שתראו, א', שכמו שאמרתי, דירוג למעשה יכול להועיל לכל אדם. והדרך לשפר דירוג עוברת באמצעות זה שקודם כל כל אדם, לפני שהוא לוקח הלוואה או שקיימים לו הלוואות, שיבדוק מה ניתן לעשות. זאת אומרת, אם יש לי היום שלוש הלוואות שונות, בריביות מניח דיפה יקרות או דברים כאלה, יכול שיש לי אלטרנטיבה טובה יותר. וברגע שאני מוצא לי אלטרנטיבה טובה יותר, אז א', אני כבר לא מפוזר בכמה הלוואות, אני מפוזר רק בהלוואה אחת, ואז זה אחרת. זה דבר אחד. דבר שני, תמיד חשוב שיהיה לי מקדם ביטחון ביחס למסגרת שלי. המאוד חשוב שאנשים לא יהיו במצב של קשר. עכשיו, יש אנשים, אבל יגידו, רגע, אם אני אגדיל את המסגרת, אני אגיע אליה מהר מאוד. אז כאלה לא מומלץ, אל תרוצו לעשות את זה. לגבי כרטיסי אשראי, אני אגיד שיש חשיבות מאוד גדולה להיות בכרטיס אשראי שיהיה לאדם. ובהקשר הזה אני אגיד, רגע, האם כרטיס אשראי בנקאי או לא בנקאי?
מה אתה ממליץ?
אז יש פה, לכל דבר יש כלל. אבל אני גם אשאל לפני כן, לכל דבר יש את היתרון ויש את החיסרון. זה בתמונה רחבה וזה פודקאסט שלם. אבל אני אומר שחשוב לפעמים שיהיה את שניהם. זאת אומרת, כאילו לא רק דווקא ממקום אחד, ולא תמיד חשוב שיהיה לא תמיד החשיפה שלנו תהיה רק לגורם אחד מסוים.
מעניין, אז אתה אומר כאילו בהלוואות, לא טוב חשיפה לכמה גופים, ובכרטיס כן טוב?
כרטיס כן.
מעניין.
אוקיי, שזה לא בהיבט של הדירוג, אלא יותר בהיבט קצת יותר רחב. מה שחשוב זה שלאנשים לא יהיו כמה חשבונות בנק. אוקיי, אם עכשיו יש כל מיני איזה, לא למהר לפתוח חשבון בנק, זה לא בהכרח מקדם אותנו, כי יש משמעות לוותק שאדם נמצא במערכת.
כן, אבל מן הסתם אם זה עסק, והבנק מגדיר את זה כעסק, אז זה משהו אחר.
בסדר, זה שאדם לפעמים נאלץ לפתוח עוד חשבון נוסף, העובדה שלך אגב לא נגענו בזה, אבל העובדה של אדם יש עסק, אז הדירוג שלו הוא קצת פחות מאדם רגיל, לא להיסחף, הכל בסדר.
כן, טוב. רגע, אז זו שאלה חשובה מאוד, שי, כי אני המלצתי ללקוחות שלי. יש לי לקוחות, זה חשוב.
אוקיי.
הם אנשים פרטיים, אבל הם, יש להם עוסק מורשה לכל אחד מהם.
עוסק מורשה זה
יותר מחויה. שנייה. היום הם מנהלים את כל ההכנסות, את כל משק הבית מחשבון אחד, ואמרתי להם, לא, זה לא תקין.
וואי, זה סל אחר.
שנייה, אמרתי להם, זה לא תקין. אתה צריך שיהיה לך חשבון שלך, את צריכה שיהיה חשבון ואחד של הבית.
אוקיי, מה שאמרת...
אבל הם מוגדרים בסיגמנט פרטי שלושתם.
אוקיי, מה שאמרת זה דבר מצוין. אז נכון, הדירוג אמרתי, הוא לא חזות הכל. כי בסוף מה שחשוב זה שאנשים יתנהלו בצורה נכונה. הרי מה קורה היום בסיטואציה שבה הם נמצאים?
כשאני לא אפגע להם בדירוג בהמלצה שלי.
אבל בסדר, אבל את אומרת להם את זה גם. זה בדיוק העניין שצריך לדעת להגיד להם, תקשיבו, הדירוג עלול להיפגע לכם קצת, אבל בראייה ארוכת טווח, את הועלת להם הכי הרבה. למה? כי כנראה אוטוטו הם היו מגיעים למצב שהם מנצלים את מלוא המסגרת והדירוג שלהם נפגע. אוטוטו הם היו מגיעים עכשיו לסיטואציה שהם היו רוצים לקחת הלוואות. אז זאת אומרת, בראייה ארוכת טווח יצרת פה איזשהו מכלול שלם, שאולי הדירוג שלהם לא יהיה 1,000 או 985 לצורך העניין, או לא משנה, הוא לא יהיה ברמות, הוא ב-850, אבל הוא יהיה דירוג טוב, הוא יהיה דירוג שיאפשר להם לחיות את חייהם בצורה טובה ומועילה, וזה הכי חשוב, לפני הכל, הכי חשוב לפני הכל. זה אני חושב שהנקודה הכי חשובה. עכשיו, למה לפעמים חשוב, מבחינתי לפחות, למה חשוב תמיד, למשל, היום אנשים מתחתנים או כל מיני דברים כאלה, האם נכון לפתוח שני חשבונות, חשבון אחד? אז אני רוצה להגיד
נקודה סופר מעניינת.
סופר מעניינת. אז אני פה רוצה להגיד תשובה, שהתשובה היא חד משמעית לבדוק קודם כל, וחד משמעית לא להגיד ישר כן וישר לא. עכשיו, אם בן אדם, אני אגיד מתי לא, אם בן אדם היה לו בעיות פיננסיות, והדירוג שלו הוא נמוך, ומצד שני לאישה יש דירוג גבוה, או להפך, שדרך אגב...
כי אז הוא מדביק את הבן זוג בבעיות שלו.
לא להרבב, נכון, יפגע בו. ייצור, לא לעשות את זה, כדאי לבדוק את הדברים האלה קודם, כדי לא.
וואי, וואי, זה...
כן, פתחתי פה פתח. כן, עכשיו דרך אגב, אנחנו בקפטן קרדיט בדקנו, בצורה מעניינת, למי יש דירוג יותר גבוה, לגברים או נשים, מה לדעתכם?
נשים, בטוח.
לא, התשובה היא ששניהם אותו דבר. בעניין הזה היה שווה.
מפתיע, מפתיע מאוד.
הנתון הזה...
אבל נשים הרבה יותר שמרניות.
הנתון הזה הראה הזה, עכשיו...
מאוד מפתיע אותי.
עכשיו, עוד דבר שמעניין, אנשים מנהלים חשבון משותף, יש להם ציפייה שהדירוג של הבעל ושל האישה יהיה אותו דבר. זה לא נכון, למה? כי לכל אחד יש גם כרטיס אשראי אישי. או יש להם איזשהו ביתים אישיים, אז לפעמים זה בא לידי ביטוי שאנשים אומרים לי, אני לא רוצה, שחת פעם אמרה לי ככה בצחוק, היא אומרת לי, אני רוצה שתוריד את הדירוג לבעלי. זה כאילו, אמרתי לה, לא, אני לא שותף לדברים האלה. כן, אבל זה בדיוק העניין, חברים, אנחנו לא ממצאים בתחרות, ולא במאבקים כאלה
כזה.
אנחנו צריכים בסך הכל להיות במקום של התנהלות טובה וראויה, ואני כן אומר שוב, לכן אני אומר, הכללים שפעם אמרו לנו, תעשו דברים בכל מחיר, לא תואמים את המציאות הנוכחית של היום. אז זה הכי חשוב.
נהדר.
טוב, מרתק, אני מקווה, אחרי הפרק הזה אני בטוח, כל אחד יוכל לשפר את הדירוג.
אז בואו רק נגיד, באמת, לסיכומו של דבר, א', אתם מוזמנים באמת להיכנס לקבוצה שלנו בפייסבוק, מדירוג לשדרוג, מוזמנים כמובן להוריד את אפליקציית קפטן קרדיט, ואני מודה לכם.
תודה רבה, שי.
עוד שאלה אחרונה לגבי האפליקציה לפני התודה. האם אני אכנס עוד חודש, זה מתעדכן לי כל הזמן דירוג בחינם, במתנה?
כן, הדירוג מתעדכן, עכשיו זה יהיה עדכונים אחת ל, ואתה מקבל גם הודעה, אפילו ברמה, שמישהו פנה וביקש עליך הלוואה. זאת אומרת, יש עדכונים, אפילו אח גדול כזה שאומר לך, תשמע, עכשיו פנית להוא, ביקשו עליך הלוואה.
כמה זה חשוב. יש כל מיני הונאות שאנשים משתמשים בתעודת זהות שלך.
נכון.
וואו, כמה זה חשוב.
מאוד חשוב. אפילו איתנו מי שאומרת, התווכחה איתנו. אמרנו, מה פתאום? אני לא ביקשתי. בסוף התברר שהיא לא שמה לב, היא חתמה ערבות לילד שלה, או שביקשו ממנה, והיא לא הבינה את זה.
הונאות, שעושים כל מיני הונאות לאנשים שאומרים, פתחו לי חשבונות בנק ועשו...
הכל אנחנו, בעניין הזה, זה נותן לך התראה. כמובן שצריך...
באמת, באמת, זה יכול להציל נפשות.
זאת המטרה.
וואו.
שנזכה להציל.
רגע, אבל אני צריך להירשם משהו במיוחד בשביל זה?
לא, ברגע שנרשמת על האפליקציה, אתה אמור לקבל את זה.
לא, אתה רוצה, יש אפשרות לקבל התראות, אני עכשיו בחרתי שלא.
אוקיי, בסדר, אתה יכול לקבל את ההתראה. יש אנשים שזה מאוד חשוב, בעיקר באמת אנשים, אבל שוב, זה עניין של אופי, כי אתה יכול לקבל פתאום התראה ולהיכנס ללחץ, אני לא אומר לכל אחד.
לא לחץ, בוא, אבל אם לא ביקשתי
עכשיו... אבל יש לך פה את עניין של הפעמון, שמראה לך בצד, פעמון, שממש מראה לך כמה התראה את ההלוואה, נתון לך, שום לך
כן,
כמה
כן,
התראה
כן,
את ההלוואה שלך.
אני רואה את זה.
שום פעמון, אני מציע לאנשים, לכו תשחקו קצת עם זה, תשאירו לעצמכם את זה, אחת לכמה זמן תיכנסו, תקבלו עדכונים, זה חשוב, ואני מאחל לכולם, גם שרק יעלו מעלה, לא רק בהיבט הדירוג, אלא בכלל.
ובכלל, בכל ההיבטים הפיננסיים.
שי אבו, מנהל התחום הפיננסי בקפטן קרדיט, יו"ר איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה.
ומלווה משפחות להבראה כלכלית. אחד הטובים, תודה רבה שי.
תודה לכם.
וואו, מדהים.
תודה רבה.
תודה, ונתראה בפרק הבא, להתראות.